טוב, אנחנו היום מתחילים ולמתת עמוד ב' באמצע רבי שועה בן לוי. אמר רבי תנחום, אמר רבי שועה בן לוי, המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה. לפה אני רוצה לחזור, מי פה היה במגילה וזוכר משהו? אוקיי, היה לפני איזה 10 שנים אני חושב. אתה זוכר? אוקיי, אז בקצרה, כדי להבין את הגמרא הזאת, אנחנו צריכים להיזכר קצת בדברים שלמדנו לפני הרבה שנים, והם שמי שלומד משניות מגילה, עולה מהם בבירור שהמפטיר לא היה קורה בתורה. ורבי שועה בן לוי כאן, התקנה שלו היא שהמפטיר הוא זה שגם קורה בתורה. ואני אסביר קצת את הרקע של הדברים. משנה במגילה אומרת, במשניות זה פרק רביעי, בבבלי זה בזה דף כ"ד, שהפורס על שמה, המפטיר בנביא הוא זה שפורס את שמה, נושא את כפה וכו' וכו'. כן, וההסבר שניתן שם בסוגיה הוא, כי מסכן המפטיר בנביא, הוא נדפק, סליחה, מבין כל העליות, קיבל את העלייה הכי גרועה. עכשיו תראו, היום מפטיר נחשב, יש פה איזה גבאי לשעבר. איזה עלייה, כן. למה מפטיר היום נחשב כל כך? מסיבה פשוטה. הוא מקבל קצת חזונס בחינם. למה אני מתכוון בחינם? הוא גם קורא בנביא, לא צריך להכין, כי קוראים את זה מתנ"ך עם טעמים. הוא מתחזן את הברכות, אבל בימי חז"ל צריך רק לזכור דבר מאוד פשוט, והדבר הזה הוא שכל עולה לתורה היה קורא בתורה. זאת למה? סיבה פשוטה, כי כולם ידעו את התורה, כן? והרי לא היה ברכה לפניה או לאחריה לכל העולים בזמן המשנה. זו תקנה מאוחרת בזמן הגמרא. והסיבה היא שהעולה הראשון מברך ברכה לפניה, ואחרון ברכה לפניה, מה עשו העולים בתורה? קראו בתורה. זה מה השלישי היה, לקרוא בתורה, השלישי. לא להגיד את הברכות.
אבל החלדים עושים את דברי ברכה, אבל אצל החלדים קוראים את העלייה שלהם.
נכון, היו פה שני שלבים. שלב אחד היה שכל אחד יברך, זה בגמרא. שלב שיש בעל קורא, הוא מאוחר, הוא מתקופה, בגאונים יש ניצנים שמדברים על זה והם לא בעד, והוא בעיקר מתקופת הראשונים. אבל עדיין אני אומר, צריך להבין, בזמן המשנה, לעלות לתורה זה לקרוא בתורה. אז המפטיר בנביא, במקום לקרוא בתורה, ומה הוא קורא? קורא בנביא, צריך לתת לו פיצוי. עכשיו זה משנה מאוד קשה, לא מאוד ברור הסיפור. המפטיר בנביא הוא פורס על שמה, כאילו כבר יודעים מראש מי יהיה מפטיר, אז כבר לפני כן מפצים אותו, ומה זה הסיפור הזה, הוא נושא את כפיו, זה משנה מאוד קשה. אבל אני אומר, כשמעיינים של המשניות, עולה הרושם הפשוט שהמפטיר בנביא, הוא היה מפטיר רק בנביא. והקורא בתורה היה קורא בתורה. ורבי שועה בן לוי בא ומציע כאן שהמפטיר בנביא צריך לפני כן גם לקרות בתורה. וכאן על רקע זה אנחנו נבין היטב איבעיה שיש בגמרא במגילה בדף כ"ג. הגמרא במגילה בדף כ"ג מתלבטת האם המפטיר עולה למניין שיבה. כן? שמה הרקע להיווצרות בעולם? למה הם לא יודעים? אז הנה התשובה היא פה. כלומר, שומן לוי בעצם בא ואמר, אנחנו רוצים באיזשהו מקום שלא יהיה מצב שכולם קוראים בתורה והוא בנביא. אנחנו מעוניינים שיש שוויון בין העולים. זה דבר ראשון. אבל התורה שלה מאוד פשוטה. האם זה אומר שאני מוסיף עכשיו עלייה, ואז אני המפטיר אינו עולה מן המניין, או שמה בואו נציע שמעתה ואילך, איך נקיים את תקנת רבי שועה בן לוי? על ידי זה שהמפטיר יהיה השביעי. זה לא רק על התפתחות אותה היא בעיה, זה רק לא מגילה, אני לא אמשיך את הדיון, הבעיה שמרישה את כל הראשונים, גדולי העולם, זה שאנחנו לכאורה נוהגים בצורה לא אחידה. כי אנחנו בשבת ויום טוב, אנחנו, הנוהג שלנו שהמפטיר לא עולה מן המניין, ואילו בתענית ציבור המפטיר אצלנו, הוא עולה מן המניין, הוא שלישי. זה הריש את הראשונים, תחליטו כבר. ויש על זה בעיקר שלוש גישות מרכזיות. גישה אחת שמאשימה את הקדיש, שזה מופיע בגאונים. הקדיש הוא רק בתקופת הגאונים, אחרי קריאת התורה. ואומרים, הקדיש הוא מפסיק, הגמרא הייתה בזמן שלא היה קדיש. גישה שנייה מופיעה בתוספות, מדברת על כך שהאמת היא שאנחנו פוסקים שמפטיר הוא עולה מן המניין, וכן בתענית ציבור הוא שלישי. והסיבה שבשבת ביום טוב לא עושים, זו שפה, מותר להוסיף בשבת ביום טוב. הם מניחים פה הנחה שהיא מחלוקת ראשונים גדולה, שאפשר להוסיף גם ביום טוב, יש דעה בראשונים שרק בשבת אפשר. וההסבר השלישי מופיע בריד, תוספות ריד אומר ש כל הדין שההפטרה בתענית נקראת על ידי אחד מהעולים מהתורה לא מופיע בגמרא בשום מקום, ולכן הריד אומר שההפטרה כזאת שלו, שמקרה כזה, כלומר ההפטרה לא נזכרת בשום מקום, סליחה. אז מה הפטיר כזה שלא כתוב בשום מקום בגמרא שיהיה השלישי? אז יש פה המון המון גישות שונות, כאילו איך להסביר את הדבר הזה. בכל מקרה, לדידינו במסכת סוטה, כאן נמצאת המקום שבו ישבו את המפטיר לקורא, וזה כאמור לא עבר בלי זעזועים גדולים. כן, עזרא, בבקשה.
ספרדים לא קוראים
הפטרה בתענית. לא קוראים הפטרה בתענית, אוקיי. בואו נמשיך. כמרד הגמרא, ואמר רבי תנחום בר שומן לוי, אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ספר תורה. כן, למה? זה גם פה מקפידים. זה עושה בעיות לאנשים שממהרים, נכון ג'ולי? אבל בשבת לא ממהרים כל כך, זה לא נורא. אז מה הסיבה? מה אומר רש"י? עד שתגלה ספר תורה מתפחותיו, ושלא יגוללים טרודים מלשמוע הפטרה מפי המפטיר. כן? חושבים על הילד שעושה גלילה, שהוא לא יפסיד את ההפטרה. כהלאה. ואמר רבי תנחום, אמר רבי שמעון לוי, אין שליח ציבור רשאי להפשיט ספר את התיבה, סליחה, בציבור, מפני כבוד ציבור. כן, מה זה אומר רש"י? להפשיט התיבה בציבור. כל זמן שהציבור בית הכנסת, שהיה דרכם להביא ספר תורה מבית אחר שמשתמר בו לבית הכנסת, ופורסים בגדים נעים סביב התיבה ומניחים אותה בתוכו, וכשיוצאים משם נוטלים ספר תורה להוליכו לבית המשתמר בו, לא יפשיטו הבגדים מן התיבה בפני הציבור, שתורך הציבור הוא להקף שם ספר תורה, ומוליך ספר תורה לביתו ומניחו, והעם יוצאים אחריו, אחר כך הוא בא משיט לתיבה. כן, יש פה תיאור שהארון קודש לא היה להם רב בריח על הארון קודש, כמו שפה יש, והוא היה נשמר בבית אחר, כנראה שמור יותר, בעוד שגנבים כנראה היו כבר על ספרי תורה, ושמים את על הבימה הפרוכת וכו'. עכשיו בעצם פה באה השאלה, כשיש לך אירוע, באיזה אופן, באיזה מידה אתה מקפל את כל האירוע ומעכב את כולם, או שאתה מוציא את ספר התורה ומשאיר כמה תורנים אחר כך שתפקידם יהיה לנקות. זה ממש הדיון שיש. אני רוצה שנשים לב לביטוי שנמצא כאן, שהרבה הרבה נאמר עליו בהקשרים האחרים שהוא מופיע, זה הביטוי מפני כבוד ציבור. והדבר הזה יחזור על עצמו גם בהמשך, לא נגיע לזה היום, אבל בהמשך. צריך לקחת בחשבון, חוץ מכל מה שדיברנו בשבועות האחרונים, על קריאת התורה ועל ברכת כהנים וגילוי שכינה וכל הדברים הגבוהים, צריך לקחת בחשבון שזה טקס ציבורי. זה קורה בפני אנשים, ומי שמתנהל לפני ציבור, חוץ מכל העולמות העליונים וכל השכינה שהיא מתגלה שם בתוך הספר תורה, גם צריך לחשוב על האנשים ועל כבוד האנשים שעומד מילם, שעומד מולם. בהמשך נראה שיש פה, זה מופיע, הביטוי כבוד ציבור ממש במם עמוד א' למטה, תוכל אותו ביטוי, כבוד ציבור מופיע בהקשר של סנדלים, כהנים לא עלו עם סנדלים לדוכן, זה לא, אולי זה לא כבוד ציבור. מצא ככה בחשבון שברכת כהנים גם, פה זה קריאת התורה, אבל זה שניהם של תקסים ציבוריים, וגם ההיבט הזה, ההיבט האנושי, הרוח פשוט, לחשוב על הציבור, על הזמן שלו, על מה שהוא רואה, הוא גם היבט, צריך ככה בחשבון. בסדר, בואו נמשיך. ואמר רבי שוא, ואמר רבי תנחום בר שומן לוי, אין הציבור רשאין לצאת עד שינטל ספר תורה ויניח במקומו. ושמואל אמר עד שיצא. ולהפליגיה דיקה פיתחה אחרינה, עד אליקה פיתחי אחרינה, אמר רבא בר הנה, הסברה לי אחרי השם אלוקיכם, תלכו. כן, אני קורא את רש"י, הוא אומר כאן רש"י, איכא פיתחא אחרינה, משנתה ספר תורה לצאת דרך פיתחו, הרוצה לצאת בפתח אחר יוצא, ואפילו לא יצא ספר תורה. לאיכא פיתחא אחרינה, נכון שיצא ספר תורה תחילה, ולא יצא האדם בפתח לפני ספר תורה, בר הנה, הסברה לי, כמה הסבר אחרי השם אלוקיכם, תלכו. כמה התחושה שאדם צריך להרגיש שהוא רואה ספר תורה? השם אלוקיכם, השם אלוקיכם. כי זה גילוי שכינה, זה דבר השם, זה דבר המלך. ההתגלות של סיני נמצאת בתוך ספר התורה, ולכן אתה לא דוחף בדלת ויוצא לפניו. כי עד כאן סוף ההסדרות האלה של הממרות, על קריאת התורה. ומפה אנחנו חוזרים לברכת כהנים, האמת לנושא שכבר די עסקנו בו, ופה יש פשוט גמרה מאוד ארוכה שמשלימה אותו. הגמרה שואלת ואומרת כך, אמר רבה, סליחה, בזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים? ההנחה היסודית שיש לסוגיה כאן, נראה בהמשך הסוגיה שהגמרה נסוגה מזהו, שברכת כהנים מחייבת תגובה של העם. ועסקנו בזה כבר הרבה מאוד, התפקיד האקטיבי, הפעיל של העם בברכת כהנים. רש"י כאן תראו מה הוא אומר, שיראו מסבירי פנים ומודים לפניו על ברכותיו להראות שהן נוחות להן. ברכת כהנים דורשת תגובה, והתגובה הזאת היא משום שמדובר בברכות הדדיות. אז הוא אומר את הגמרא כך, ובואו נראה את התבנית. אמר רבי זרע, אמר רב חסדא, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, ברכו השם כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו, ברכי נפשי את השם. וכאן יש שני דברים שכדאי לשים לב. קודם כל המבנה המשולש של התגובה של העם, שדומה לגמרי למבנה המשולש של ברכת כהנים. ברכת כהנים יש לו שלוש ברכות, פה יש שלוש. והדבר השני הוא שבדיוק כפי שדיברנו הרבה פעמים, ברכת כהנים מברכך השם וישמרך, השם מברך את העם. מה התוכן של התגובה של העם? שהם מברכים את השם. זה כל אחד מברך את השני. כן. גם לא כל מה שאני אומר לפי הפשט.
לא, לא, ברכו השם מלאכה במדרש, בעיקר רבי יש שתי קריאות. או שזה ברכו השם, שהשם יברך, או ברכו את השם.
כן.
זה לא ברכים את זה כאן.
נכון. זה מעניין, אני חושב שמהגמרא בהמשך מוכח שלפחות בסוגיה כאן, הכיוון בפסוק אני מקווה גם המדרש, אבל כאן, כי בואו נקרא פשוט עוד שלוש שורות, תראו את הגמרא. ממוספי דה שבת, אני ארחיב בזה תקף, אני אחזור לזה. אבל יש פה הדדיות בברכות ומבנה משולש. ממוספי דה שבת, מה הם אומרים? קודם כל יש פה הנחה מאוד מעניינת, שהתגובה בשבת צריכה להיות שונה מאשר בחול.
לא
מדויק, כן.
מספים בשבת, זה בשחרית בשבת, כאילו...
במילים אחרות, זה הבדל בין שחרית למוסף. ועדיין, מהי ההנחה? שלא כל ברכת כהנים מקבלת אותה תגובה. או בוא נאמר בצורה אחרת, לא כל ברכות הכהנים הן אחידות, או נגיד בצורה אחרת. אם ברכת כהנים זה גילוי שכינה והתגלות, לא כל ההתגלויות הן דומות. כלומר, זה אותם מילים כל פעם, זה אותו מבנה טקס. החוויה הפנימית היא שונה, ההתגלות היא שונה, התוכן הפנימי הוא שונה, וכאן ההנחה היא שצריך לדבר קצת אחרת. אתה בשבת זה אחר מאשר ביום חול, או במוסף זה אחר מאשר שחרית. וזה מה אומרת הגמרא, מה אנחנו אומרים? אמר רבי יסי, דיברנו על זה בשבוע שעבר לפרק הזה, תהילים קל"ד, שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, שאו ידיכם כל ברכו את השם, ואז הולכים לפרק הבא, ברוך השם מציון שכן ירושלים הללויה. שואלת הגמרא, אבל אימא נמי, זה הפסוק האחרון, השלישי, בקוף למד דלת, לברכך השם מציון, נכתיב באו עניינה. שאלה מצוינת. אמר יהודה ברית השם מפזי, מתוך שהתחיל ברכותיו של הקדוש ברוך הוא, מסיים ברכותיו של הקדוש ברוך הוא. מילים מאוד פשוטות, אנחנו רוצים פסוק שבו מה אנחנו אומרים? לא שהשם יברך, אלא שאנחנו נברך אותו. לא רוצים פסוק של ברכך השם מציון, אלא אנחנו רוצים פסוק של ברוך השם מציון, שאנחנו מברכים אותו. לכן מוישה, לפחות בגמרא כאן, נראה לי שבסוגיה זה עולה בבירור שזה המבנה, כלומר הסוגיה רוצה מבנה משולש והדדיות. הוא בירך אותנו, אנחנו ברכים אותו. נחזור לברכת כהנים אחרי, בסוף 18, כל התפילה אמרנו ברוך אתה השם, אחרי זה ברכך השם, בחזרה ברוך השם. כן? זה התנועה שמתוארת כאן. מה שקצת פחות ברור כאן זה מה עם כל הפסוקים האלה. וכאן הקרן אורה יש לו מהלך שלם, באמת קצת על דרך המיסטיקה, אמרת שאתה דורש קודם, אז גם אני, בסדר, שהוא מעניין לראות כאילו את הקו שהוא בחר בו. קרן אורה חיפש קשר בין שלושת הפסוקים לבין ברכת כהנים. הוא לא הסתפק רק בלהגיד מבנה משולש, מבנה משולש, אנחנו מברכים ומברך. הוא שאל, אם אני יכול לחבר בין שלושת הפסוקים שנבחרו לבין התכנים של שלושת ברכות הכהנים. והאמת שזה היה לו קצת קשה לעשות את זה, אבל הוא התאמץ והציע משהו. הוא בונה בעיקר על גמרא במסכת מגילה, גם בדף חב ג'. קרן אורה הוא שמו רבי יצחק מקרלין, הוא חי בחצי ראשון של מאה ה-19, הוא נפטר ב-1860 במשהו, אני לא זוכר את השנה המדויקת. הוא אח של יהודי שהוא אחד מגדולי הגאונים של המאה ה-19, רבי יעקב מקרלין, בעל המשכנות יעקב, שהיה תלמיד מובהק של רב חיים מוולוז'ין. רבי יעקב מקרלין למד בוולוז'ין תחת רב חיים, והוא היה רב בקרלין. השו"ת שלו משכנות יעקב הוא אחד מהשו"תים הכי יסודיים שיש בענייני אור החיים. על ציצית ותפילין יש שם דברים פשוט מדהימים ביסודיות, בעומק וההיקף, וקצת כדרכה של הלמדנות של המאה ה-19 מבית וולוז'ין, הוא מתייחד בזה שהוא ניגש למקורות הראשוניים. כלומר, הוא לא מסכם ראשונים ורק מסביר אותם, אלא הוא ניגש בעצמו לשאלות של הראשונים, הוא מדבר כמו ראשון כמעט. הוא מביא ראיות מגמרות ומכריע בין ראשונים, כי הוא הולך למושג הכי ראשוני. באמת זה שוט מדהים. ורבי יצחק מקרלין הוא אח שלו, הוא פרסם שני כרכים על הש"ס שנקראים קרן אורה. זה אחד מהספרים היחידים על מסכת סוטה שנכתבו. המשכנות יעקב היה חביב מאוד על סבי הרב סולובייצ'יק, קרן אורה הוא גם משתמש בו, אבל הוא יותר העריך את המשכנות יעקב, ממש עם הערצה עצומה. הוא פעם התבטא עליו שזה כמו ללמוד ראשון, ועכשיו שאני לומד בישיבה עכשיו תפילין וציצית, אני מאשר את זה. זה ממש, זה פילי פלאים, הדיונים שלו. יסודיים עד התהום. קרן אורה, הוא גם יש לו, אבל קצת פחות. קרן אורה רוצה לבנות את זה בעיקר על גמרא במגילה ששואלת, אני ג' ה' וז' כנגד מי? והיא אומרת, זה כנגד שלושה... בסדר, במגילה. זה הרעיש את הראשונים, הגמרא הזאת. גמרא שואלת ככה, הנה שלושה חמישה שבעה כנגד מי? אז אומרת הגמרא, אני מקריא, אחד אמר כנגד שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. כן? זה מה שהיא אומר, מאיפה לקחו את הדמויות האלה? מחשוורוש, מגילת אסתר, מאוד מוכר, לא? ואז הם מביאים פה תוספות, שרבנו אותם אומר, קשה לומר שתקנו חכמינו כנגד ינוש לא תורה שם, מה לנו ולאחשוורוש. אז לכן הוא אומר, זה כנגד מה שמתואר בסוף ירמיהו ובסוף מלכים ב', שככה נראה החצר של מלך יהודה. ההסבר הפשוט הוא שאנחנו מתארים לעצמנו את מלכות הדרקיה כמו מלכות הדערה. וכשאנחנו רוצים להבין מה זה מלכות, כן? איך יוצרים טקס, כן? מסתכלים על הגויים ולומדים מהם. כן, ופה בא קרן אורה ואומר שכשברכת כהנים יש לה תגבולת לג' ה' ז', יש שלושה פסוקים בברכה הראשונה, חמישה והשנייה שליש, אז הדבר המרכזי שורה נגד עיניו זה פחות התוכן של הברכות, אלא ההנחה היא שהשלושת הפסוקים כל אחד מדבר על אנשים בעלי קרבה שונה לקדוש ברוך הוא. אני אקריא לכם את הדברים מהקרן אורה. הקרן אורה אומר כך, העניין מבואר בהדרת מעלת ישראל בקבלתם אור וזיו שכינתו להתברך בעולם הזה. מדרגה הראשונה בכללות ישראל כעבדי השם הם, מסתופפים בצילו להתברך, מתמידים בעבודתו בתורה ומצווה, אך לא... קצת... כן, כנראה יש פה איזה שיבוש בדפוס. לא כולם זכו לחזות בנועם השם. שאלת אותי פשוט, כן, מצוות, תלו לב. אבל הוא לא רואה עם איזה עולם פנימי סוער עם חוויה דתית עמוקה, יהודי טוב, כן, אבל הוא על הסף, כן. הוא להתענג בזיו כבודו יתברך בהתגלות לעיני השכל, כי העולם הזה הוא עולם ההסתר. לא כל אדם יזכה להעביר מעיני שכלו כל המסכים המבדילים. במדרגה הזאת תיקרא בשם שומרי הסף, שהם מסתופפים הם בצל המלך. אבל לחדרי המלך, להביאני המלך חדרה, לא יבואו לראות ולהתענג באור פני מלך. המדרגה הגדולה מזו הם החכמים השוקדים על דלתי התורה ומעטים בעסקי העולם, הם דוגמת שרי מלכות הדערה שלעיתים ידועים יראו את פני מלכם בחדרה, הם כבר נכנסים פנימה והתענגו בכבודו. כן, הם החכמים השלמים המובדלים בעסקי העולם, השיגו לעיתים השגה נפלאה בעיר עליהם או קדושה עליונה על ידי התבודדות רוחם ודבקות נפשם ליוצרם, ולאלו יקראו מרואי פני המלך. אבל לא בתמידות, מפני אשר בקצת עיתים ישוב עליהם ענני הזמן וחשכת עולם הזה. המדרגה היותר גדולה, הם היחידים אשר העבירו מעליהם את כל הבגדים, יזכרו על פי מעשיהם הטובים, עד שלא יסתיר בפניהם כל ענן וחושך. הם היושבים לפני השם, ורואים מתענגים באור פני מלך חיים, בשיעור הקודם, פרקים הגודל, זה המורסים והנשואים, כן, שלא, כן? יש כאלה שמבקרים, יש כאלה שהם מתמזגים. ועל רקע זה הוא אומר, אני מדלג קצת, טוב, דילגתי פה קצת, קבלת האור בימי החול ובימי המעשה הוא דוגמת שומרי הסף, קוראים בתורה שלוש עליות. היי דיום טוב הוא דוגמת מרואה פני המלך, כי קוראים הם לזמנים ידועים מקדושה עליונה, וזין זה שבת הם כנגד רואה פני המלך, כי קדושת שבת היא קדושה עליונה. עכשיו לאור הדבר הזה הוא אומר כך, עכשיו הוא מסביר להסביר למה שלוש ברכות, כי הוא טוען שכל ברכה מכוונת לקבוצה אחרת בעם ישראל. כי ג' הברכות של ברכת כהנים רומזים אלו הג' מעלות. הברכה הראשונה היא ברכך היא ברכת שומרי הסף, שגם הם מקבלים פרס וברכה מאת המלך ושמירתו עליהם. הברכה השנייה מעולה הימנה, יאר השם, כבר יש הערת פנים, במדרגה יותר גבוהה, היא על בחינה הזאת אשר יזכו לאחזות בנועם השם. יישא השם היא הברכה הגדולה בגילוי אור עליון בתמידות. ועל רקע זה הוא מציע, בואו עכשיו נראה את הברכות, את הפסוקים שהם כנגד. כי מה עם הפסוקים שהם כנגד? אז הראשון היה מלאכיו, השני כל צבאיו, והשלישי כל מעשיו. אז הוא אומר שיש פה תגבולת חייסטית לשלושת הברכות של ברכת כהנים. הם כבר משערים, נקרא את זה בפנים. ברכו השם, כן, בכולם יברכו את השם, כן? מלאכיו הם נושאי כיסא הכבוד, והם מקבלים ברכה העליונה. כל צבאיו הם צבא מעלה, וכל מעשיו זה הברכה הראשונה, ותקבולת חייסית הוא מציע, כאילו הראשונה עונה
לעיסה,
השנייה שזה כל צבאיו עונה ליער השם, והשלישית עונה כל מעשיו עונה לברכך. זה אופן שבו הוא מציע, אני רואה שלא כך מוצחים ביניכם. כי רוב הציבור יכול לצאת אחרי לברכך, כן? האליטיזם הליטאי ניכר פה, נכון? כן, בבקשה, כן.
אבל גם, אני לא יודעת, אבל האם אנחנו חושבים שבגלל שרשום פה, שכתוב פה, בזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים, חשבתי שזה משהו שהכהנים אומרים ברכה וכאילו...
אז זה בהמשך הגמרא, הגמרא דנה בזה.
אז אם זה
חייסתי,
אז זה לא יוצא כל כך טוב.
נכון, את צודקת.
פתאום
את צודקת. לא יודע, בהקשך הגמרא דנה בזה. שתדעו שהטכניקה שהוא נוקד בה כאן, אני רוצה להסביר אותו, הוא חיפש, גם לא אוהבים את התוכן של הדברים, הוא לא מזדהים איתם, הוא לא הסתפק רק בכך שיש שלוש שלוש וכו', אלא הוא חיפש גם תקבולת תמטית, שהתוכן יהיה תוכן דומה. תראו לכם שבזה הוא הולך אחרי אח שלו, אחד מהסימנים המדהימים במשכנות יעקב, זה חצי עמודה, זה סימן מאוד קצר. ומחלוקת רש"י ורבינו תם, הוא מנסה להוכיח מגמרה מפורשת לדעתו כמו רש"י. ומה ההוכחה? גמרא אומרת בברכות שקדוש ברוך הוא מניח תפילין. היא אומרת מה ארבע הפרשיות של תפילין. אז המשכנות יעקב שם עושה אותו דבר. הוא אומר בוא נבדוק את התקבולת בין הפרשיות בתפילין של קדוש ברוך הוא לפרשיות שלנו, והוא עושה תקבולת ואומר זה כנגד וקדש לי זה כנגד, יוצא שהסדר של הפרשיות בתפילין של קדוש ברוך הוא הם לפי רש"י, ככה יוצא, קדוש ברוך הוא מניח כרש"י. אז זה מאוד דומה בטכניקה, גם אם לא אוהבים את ההסבר או לא מזדהים, אבל הוא ודאי אמר לעצמו צריך להיכנס לתוך השורש, הוא מסתכל בכל הפסוקים, הדבר היחיד שהוא ראה שמשתנה זה מי מברך, וכולם זה ש העולם מחזיר ברכה לקדוש ברוך הוא, ואז הוא חיפש. אז אולי גם הברכות שלו הם כאלו. אני מקבל מאוד יונתן את הביקורת שלך שהפשטות של הברכות הם לא זה לצדיקים, זה לאלה וזה לאלה, אלא זה ברכה שהיא כולה לעם ישראל כולו. בכל אופן, גם בשבת הוא מנסה את הדבר הזה, אתם יודעים, כאילו הוא לא נח בזה, הוא אומר אותו דבר. תסתכלו עוד פעם, אם זה יעבוד גם בשני יותר, זה מראה שזה כיוון יותר מוצלח, נכון?
יכול להיות שהוא רואה את זה בשלבים באותו בן אדם ולא אנשים שונים, שזה מתחיל רק לבקר ואיך
אני אומר. ככה רב סולובייצ'יק מדבר בעיקר שתי משם, שתדעי. כאילו הוא מדבר שם על הצד האקסוטרי בחוויה הדתית שמשותפת לכולם, והצד האזוטרי, והוא לא מדבר שיש כאלה וכאלה, אלא הצד האקסוטרי הוא גם של החכמים, ואז כאילו אתה יכול לעלות מדרגה, יכול להיות. בוא נגיד, אם דיברנו באפעם, בשיעור הקודם, הכל על הליטאים, ומעמל התורה, כתר תורה מונח בקרן זווית, כלומר, זה לא עניין של כישרון, זה פשוט עניין של עבודה, אז כל אחד יכול.
אז יש עניין
מי שאין עושה שלושתי ברכות. כן, בסדר. בואו נראה מה קורה בברכות של שבת. כן, ברכו את השם כל עבדי השם, שוי דיכם קודש, וברוך השם מציון. זה ציון, זה מציון מברכים אותו, זה... כל עבדי השם, ובאמצע יש בכתוב מי. אז הוא פה, הוא עושה עבודה דומה. הוא בא ואומר ככה, ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות, הוא כנגד ברכה ראשונה, ברכת שומרי הסף. פה זה כבר לא חייסתי, פה זה הופך להיות כבר תגבולת רגילה, כן? הם עבדי השם, ששומרים את הקודש בלילה. בלילה מה קורה? חושך, כן? עם כל זה הם עובדים, הם מתמידים. סוי דרכם קודש, וגיד ברכה שנייה, מקבלי הערה עליונה, די תרת מעשיהם, וזהו, סוי דרכם קודש, כי הם כבר פועלים בקודש, וברוך השם מציון, הוא כבר מי שנמצא בהר הבית, כן? כנגד ברכה, ג' מקלי אור פני מלך בלי הפסק. זה קצת נחלש, זה לא מאוד חזק. בסדר, בכל מקרה, זה מה שמצאתי באחרונים, מישהו שיגיד משהו להגמרה הזאת. בסדר, בכל מקרה, ההדדיות יותר חזקה. שהגמרא ממשיכה, וזה קטע מאוד מעניין, ומחת את התענית מה יאמרי. ברבא חבר יעקב, עם אבונינו אנו בנו, השם עשה למען שמך. מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ? למה תהיה כאיש נידם, כגיבור לא יוכל להושיע? כן, אז גם פה שומרים על המבנה המשולש. עם אבונינו אנו בנו אחד, מקווה ישראל מושיעו שתיים, למה תהיה כאיש נידם? שלוש. הדבר הבולט מאוד כאן זה התוכן. זה מפסיק להיות ברכה. זה מפסיק להיות ברכה. זה הופך להיות עם אבוננו אנו בנו. כן, תושיע אותנו, למה תהיה? כלומר, אבל זה שומר על משהו מאוד מאוד חזק עם הדדיות. זה לא מברך, אבל מה זה עושה? הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, עשה למען שמך. למה תהיה כגר בארץ? ובמילים מאוד פשוטות, שעם ישראל בצרה זה חילול השם, למה אתה לא דואג לשם שלך? למה תהיה כגר בארץ? ולמה תהיה כאיש נדעם, כגיבור לא יוכל להושיע? כלומר, אנחנו מדברים בעצם ביחס לתענית של הצרה שמתענים עליה, על המקום של הקדוש ברוך הוא, שזה פוגע גם בו. אז זה משמר את זה שמדברים אליו, אבל באמת מימד הברכה נעלם, שבמילים מאוד פשוטות צריך לומר שהחוויה הדתית של תענית ציבור היא חוויה שאין בה הערת פנים, אלא יש בה ממד של תחינה, של זעקה, ולכן ברכת הכהנים שהוא מפגש עם הקדוש ברוך הוא, בואו נחזור לרעיון, אנחנו פוגשים אותו, אז אנחנו מדברים איתו על מה שחווים בתענית כזאת, כביכול מהזווית שלו. כביכול אנחנו מחזירים אליו את העניין, תוספות כאן מילים לדבר הזה. אם עבדנו נבנו, ואם תאמר, אני פסוקין דמנחתה, מה היא הסברת פנים מכבו? כלומר, מה זה שייך לתגובה לברכת כהנים? יש לומר, ושמדברים מתענים לצרה שלא תבוא על הציבור, ואמרו פרקם על תענית, מגילה, דריבה בת רבי רחמי, תנו ממנחה ואילך, ואני יושב משומם במנחת הערב, ובמילים מאוד פשוטות, התירו לו מבי רחמי בידנה דפרסי ידעו, דעת רצונו. מה אתה עושה בעצם אומרים? כאילו זה ניצול הזדמנות. כביכול, כשבוך הוא בא ומתגלה, אז אפשר לדבר איתו, אז כאילו... עושים מכתף כזה קטן ורוצים לדבר איתו על מה שעומד על ליבנו, כי המשכנות יעקב גם פה יגיד את הדברים האלה, מה אתם אומרים? אז פה הוא כבר הולך לכיוון אחר. בסדר, אני אקריא, הוא אומר ככה, כי התענית באה על עת צרה והסתר פנים מהשגחה העליונה, וזה בסיבת החטא ועוון פריקת עול העבודות התורה והמצווה, וזאת תתפלל עם אבוננו אנו בנו, ובל תמנע ברכתך ושמירתך עלינו. וגם פה הוא מנסה שכל אחד יהיה עם תקבולת תוכנית לאחד מהברכות, הוא מנסה לעבוד על זה. בוא נקריא את זה. הוא אומר ככה, שהשם עשה למען שמך זה על ברכה הראשונה, מקווה ישראל כי בניך אנחנו ואל תסתר פניך ממנו, תפילה זו על הברכה השנייה, למה תהיה כגר בארץ? כנגד הברכה השלישית המעולה, שיגלות, שיגלה, כן, כבודו וזיו שכינתו למטה בארץ, כמו למעלה בש... אז הוא נאמן לשיטתו, כלומר הוא מתאמץ מאוד לחפש קשר של תגבלות, פסוק הזה כנגד זה, זה כנגד זה. הגמרא ממשיכה, בנילד יום עד הכיפור, מה אמר? אמר מר זוטרה, ואמר אליו מתנית, הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם, ברכה השם מציון, ירא בטוב ירושלים כל ימי חייך, רואה בנים לבניך, שלום על ישראל. יש פה שמירה על השלוש? פה ירדנו לשתיים. איך יש פה, יש פה שלוש? הנה כי כן יבורך גבר, ירא השם, זה אחד, ברכה השם מציון, זה שתיים, רואה בנים לבניך, זה כנראה שלוש, כן? מה מאוד בולט כאן? שמרו על השלוש, אבל מה לגמרי השתבש פה? לא מחזירים ברכה לקדוש ברוך הוא. מאוד מאוד בולט. כלומר, אם כל האחרים היו, עשה למען שמך, נברך אותך, פה בדיוק הפסוק שהגמרא קודם שאלה. למה לא מביאים אותו? פה פתאום מביאים אותו. מה שמחייב לומר, צורה פשוטה, שהחוויה של נעילה, ברכת כהנים ונעילה, אני יכול להגיד שזה בשבילי, זה אחד מהשיאים הגדולים של השנה. זה לזכות בזמן נעילה לברכת כהנים. פה לא מספיקים אף פעם, נכון? לא. בסדר. המניין למטה גם לא מספיקים? גם לא? מה? חשבתי שרק למעלה לא מספיקים. טוב. באמת זה דבר מדהים, ולמרות שיש לזה מי שחווה את זה מחירים מאוד גדולים במהירות של נעילה. הרב עמיטל, אתה זוכר? יש לו כזה פתק מידי הכהן. והוא שם כתוב לו בדיוק באיזה שנייה הוא אומר איזה, באיזה פיוט, בדרך כלל הוא אומר הכל מהר, הוא כל היו"ד גימל מידות הם לומדו מאוד מהר ומדלג, וזה זה בעיה, אבל זה כל כך מיוחד, כאילו מיוחד שיש הרבה כהנים, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אחר כך הדבר אחד ברור, החוויה, מה שחווים, מה שהם מרגישים הוא אחר, כן? ומה העניין הזה? אז בואו נקריא לכם את הקרן אורה, הוא אומר כך: כי אז הוא שעת רחמים ועת רצון בחותם החיים, והוא שעת חלות כל הברכות בתוך מקורן של ישראל, כמו שנאמר, אשתך בניך כשתלי זיתים, כמו שאמרו רז"ל, ירחה בבנים וברכה השם מציון ובטוב ירושלים. וגם פה הוא מנסה לשיטתו שכל אחד מתאים כנגד ברכה, הוא אומר את זה. בעצם מה שהוא אומר הוא החוויה שאתה מרגיש בסוף יום כיפור, הוא, אין לך מילים לענות לקדוש ברוך הוא. אתה לא נמצא באיזה... הוא מברך אותי, אני מברך אותך, כן. היום איזה תלמיד ככה בישיבה, הראיתי במה אני לומד, לקראת השיעור, אז אומר לי, נו, אומרים בוקר טוב, אומרים בוקר אור, כן? כאילו, אני מברך, אתה מברך. אתה לא מרגיש ככה בסוף נעילה. מה שבעצם אומר הקרן אור, בסוף נעילה, אתה רק רוצה להגיד אמן, שכל מה שהוא בירך אותנו, שיתקבל. בעצם, הטענה שלו היא שהתגובה על ברכת כהנים בסוף נעילה צריכה להיות לבקש שברכת הכהנים תתקבל. זו חוויה שונה לחלוטין של ברכת כהנים. ועל זה אומרת הגמרא, וזה בשבילך ברכה, אני רוצה להספיק את השבע דקות שנשארו. היכן אומרן? רב יוסף אמר בין כל ברכה וברכה, מה שאת קודם חשבת, נכון? ואז זה עובד, כהנים אומרים, הם אומרים, הכהנים אומרים, הם אומרים, זה ממש מקלה. ורב ששת אמר בהזכרת השם, שזה לכאורה מחלוקת מאוד מאוד יסודית, בעצם בהסבר אולי מה העיקרה של ברכת כהנים. האם העיקר הוא הברכה, או האם העיקר הוא ושמו את שמי על בני ישראל. ההתגלות של השם היא זאת שמחייבת תגובה. וזה אומרת הגמרא, פליגי בה, רב מרי ורב זביד. אחד אמר פסוקה לקבל פסוקה, ואחד אמר הכל פסוקה. אמר לו לכולו. אבל פה אפילו יש דעה שעל כל פסוק אומרים את כל השלוש, זה ודאי נגד הקרן אורה. כל המהלך של הקרן אורה, ברכה כבר פרחה אותו חבל הזמן, כן? כאילו שדי מסתבר שזה פסוק לפסוק, שאי אפשר לעשות פה תקבולת חייסטית, כן? בכל מקרה, יש כאן, הייתי אומר, שתי תבניות מאוד מאוד שונות של מה מידת התגובה של העם. האם מידת התגובה של העם היא פסוק פסוק? זה ממש, זה כמו מקהלה, טקס. או אם אני אומר... שבסוף הם אומרים, כן? כי איך הדבר הזה הוא מתנהל? מה אומרת הגמרא? אמר רבי חייא בר אבא, כל אמרן דגבולין אינו אלא טועה. אמר רבי חנינא בר פפא, תדע דמקדש נמי לא מבאי למאמרינו. כלום, יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזין? אמר רבך בר חנינא, תדע דבגבולין נמי מבאי למאמרינו. כלום, יש עבד שברכים אותו ואין מסביר פנים. פה בגמרא הקצרה הזאת בעצם עולה המחלוקת מאוד מהותית על איך אדם אמור להגיב לגילוי שכינה. אין אדם אמור להגיב לגילוי שכינה בהסברת פנים, שהוא עומד על הרגליים והוא מברך. אולי אדם צריך ללמוד מול גילוי שכינה פעור פה, נהדר מילים, מבחינת וידום אהרון. אנחנו מסתכלים בדרך כלל בתנ"ך, בתגובות של אנשים לגילוי שכינה, הם בדרך כלל מאבדים את השתונות. הם בטח לא עומדים על הרגליים ומתחילים פסוקים. אתה יודע מה בסוף בכלל כהנים אפשר? כי זה רק דרך הכהנים, זה לא בגילוי שכינה כל כך מסיבי. אבל יש פה ממש מחלוקת מאוד מאוד מהותית, כאילו, למה להכווין את התגובה האנושית לגילוי שכינה? האם התגובה האנושית לגילוי שכינה היא בחינת להיות פעור פה? אתה מאזין, אתה פסיבי לגמרי, אתה קולט את כל האור האלוקי, או שאתה מגיב. עכשיו, בתוך זה, הגמרא מביאה מחלוקת, והוא, מה קורה אולי ההבדל במקדש וגולים? כבר למדנו פה הרבה על יחס מקדש וגולים, שבמקדש ברכת כהנים הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה, בגבולים לעומת זאת זה יותר תפילה שהכהנים מתפללים. וכאן הייתה דעה אחת בגמרא שצריך להבדיל בין התגובה של אדם לגילוי השכינה בין המקדש לבין גבולים. במקדש הוא צריך להגיב, בגבולים לא. כנגד זה הדעה אחרת אומרת שבשום מקרה אדם לא מגיב. הגמרא מסיימת, אמר רבי אבא אומרי שב אמין עלו כיוון דחזין עלי לרבי אבא דמינה קודו לא אמר לו ענה נמי להאמין עלו. כן, אנחנו האמת לא אומרים את זה, זה לא נזכר בכלל ברמב״ם. ומה שכן התקבל, וחוץ לארץ עושים את זה, בארץ אני לא כך ראיתי, שיש במחזורי רבא עם כל הארץ, יש כל מיני פסוקים, זה הפסוקים האלה? אז זה נמצא שם, ויש גם כל מיני עירות שם נגד החלומות הרעים.
יש אצלנו ספרדים.
כן, עכשיו אני אגיד לכם את האמת, אני אף פעם לא אמרתי את זה. ברכת כהנים פה כל יום, גם גדלתי ככה, תמיד חשבתי על מסורת הגרא, שמי אומר את כל הדברים האלה שמפריעים לתפילה, לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, לא אומרים את זה. אבא שלי בחיים לא ראיתי אותו אומר את הדברים האלה. ויום אחד אמא שלי אומרת לי, כשהייתה ילדה קטנה, אבא שלה קרא לה ואמר לה, בואי ברכת כהנים, תגידי את כל הפסוקים האלה, והוא יחד איתה אמר את כל הרצון האלה נגד החלומות. טוב, אז אנחנו נעצור כאן.
שאלה אם היא רוצה
באיזשהו לילה. אני לא יודע. אנחנו יכול לעצור כאן. בפעם הבאה, בעזרת השם, יש שיעור גמרא, אני מקווה לחסל, לגמור את העמוד הזה. בשבוע אחרי זה יש שיעור של יושי, ואז נצא קצת לחופשת קיץ, בסדר? עד תחילת אלול. ואני מקווה, מה שאני מציע באלול, להשתדל להשלים עוד קצת בברכת כהנים מחוץ לסוטה, להשלים את הפרק אם יהיה אפשר, ולהחליט מה עושים, כאילו, להתחיל לדון מה עושים לקראת חשבון. יאללה טוב.